בסדר, אנחנו בפרק ת'ו, ככה די ראינו, תעבור כאן בעיניים על המיקורים, הגענו לפרק ת'ז', והוא חשוב מאוד מאוד. פרק קצר שעוסק בנחלת בני יוסף. לפני כן, הערה אחת לגבי פרק, אני מנסה ככה לעבור על הפסוקים ולתת כאן הערות חשובות ומשמעותיות לגבי הירושה, אז נגיד בנחלת שבט יהודה הארוכה והמתוארת בצורה מאוד מאוד מפורטת, יש כאן איזה מין אי, בפסוק סמך ג' בית היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. עד היום הזה הכוונה עד היום שהספר נכתב. מה כל כך היה מורכב בלהוריש את היבוסי? התחייבות קודמת. מה זה לא יכלו להורישם? למה שלא יורישו אותם? יש כאן הסתבכות משפטית. היבוסי, אנחנו נראה את זה גם אצל דוד המלך, הם מחזיקים ביד התחייבות מאברהם אבינו ברית שלא נוגעים בהם. וראינו כבר מתחילת ספר יהושע כמה יש זהירות גדולה מאוד שכיבוש הארץ לא יעשה בחילול השם. אתם זוכרים? ראינו אצל הגבעונים, ברגע שקרתו להם ברית, אפילו שהברית הזאת הייתה בתרמית ובטעות וכו' וכו', עם ישראל עומד מאחורי הברית הזאת ולא מוותר עליה. ואז ראינו שהכתוב קורא לגבעונים, איך הוא קורא להם? קורא להם חיוויים. שזה בעצם תיקון הברית שהופרה עם חמור ושכם החיוויים, שגם שם נעשתה, אבל קרתו ברית. אז כיבוש הארץ לא יכול להיעשות מתוך איזשהו עניין של חילול השם, ולכן הם לא יודעים איך לאכול את הסיפור הזה של היבוסי, עד שיגיע דוד המלך ויפתור את העניין הזה, כי עד שבעצם דוד המלך יכריע שהם משתמשים בברית הזאת, פשוט משתמשים בה. לרעתנו, ואז דוד המלך מבטל אותה וכובש, אבל יש כאן בעצם איזה אי. לגמרי, כן. עכשיו ככה, לגבי בני יוסף. יש כאן, מתוארת כאן בפרק ת'ז' הנחלה שלהם. בסדר? מה? לא נראה לך, אתה חולק עליו. תחלוק, בכבוד. אה? הוא אומר, מה שרבי חיים... מה? לא, מה שקורה זה שאנחנו מסתבכים עם הגדרות משפטיות שכבר פועלות נגדנו צורה מוגזמת, ואתה רואה שהדבר הזה כבר סיבך אותנו בעבר, שיש כאן איזה יבוסי שמחזיק כל הזמן... הרי הסכם הברית שנחרט עם יצחק, הוא הדבר המזעזע ביותר. אתה קורא את הפסוקים, אתה מתקשה להאמין. כתוב כך, הם אומרים לו, בא אבימלך ופיכול שר צבאו ליצחק. אחרי שהם גירשו אותו, והתנכלו לו, וסתמו לו את הבארות, וזה, הם פתאום באים ואומרים, לא, עמליית הסלאם, ולשעב הפלסטין, ואנחנו נפיל לעמיית, מתחילים למכור לו כל מיני דברים, ואז אומרים, טוב, עכשיו בוא נחתום על הסכם, הסכם אוסלו, כן? בוא נחתום על הסכם, מה יהיה כתוב בהסכם? הסכם זה דבר דקלרטיבי, לא, זה עוד השקר קטן. מה כתוב שם? הסכם זה דבר דקלרטיבי, זה הצהרתי וכולי. אז הם אומרים לו, בדיוק, איפה זה היה, רגע, הנה, וזה, ואז הם באים, הנה, מדוע באתם אליי ואתם סנתם אותי ואת שלחו לי מאיתכם? עכשיו, עם ישראל אוהב שלום. אז אמרו לו, לא, ראינו כי אדוני היה אדוני עמך, ואני אומר, תינה עלה בנותינו, בינינו ובינך, ונכרתה ברית עמך. ואז הם מכתיבים לו את הברית. אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך, והפה נפער, לא נגענוך, רק הרגע קראנו שהם גירשו אותו, רבו עם הרועים שלו, סתמו לו את הבארות. לא, עשינו כלום, בוא נמחק את הכל. לקחו את אשתו, כן? וכאשר עשינו עמך רק טוב, אתה מחזיק, על מי אנחנו עובדים פה? על מי הזה, כן, הרוצח הגדול ביותר, עם האקדח, הוא מגיע לאקדח שם, בזה הוא עולה עם האקדח, לבוש מדהים וחותם הסכם שלום. לא נזכיר את השם שלו בכלל, שם רשעים מרכב. כן? וכשהוא נכנס לעזה, בשיירה שהוא הגיע מטוניס, ברכב שלו הוא מבריח מחבלים. וכשאומרים לו, תגיד, מה עם מוחמד אף? הוא מתכנן פוגעים, הוא אומר, מוחמד שו? מי זה מוכן? לא מכיר, לא יודע. גם אני לא ידעתי וגם לא שמעתי וגם לא הוגד לי ביתי היום. אז בוגי כותב בספר שאז, רק אז, לצערנו הרב, הוא הבין שהם סובבים את כולנו על האצבע. כאשר עשינו לך רק טוב, הוא נשאר לך בשלום, אתה ברוך אדוני. זה ההסכם שהם חותמים איתו, עם אברהם אבינו, ועם התרמית הזאת הם מנפנפים ואומרים, אי אפשר, אמנת האום, 242, 338, 77, כל מיני, אסור, 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 אסור. זה ברור שהם עושים במשפט מניפולציה. אומר רבי חיים, זה שהם רשעים ועושים במשפט מניפולציה, זה בסדר גמור, אבל למה אנחנו צריכים לרקוד לפי החליל המוזר הזה? אז אומר רבי חיים, שיש לנו כאן משהו שצריך, צריך איזה דוד המלך כדי לשחרר אותנו. זה הייתה כוונתו. רבותיי, נחלת יוסף מתוארת בפרק ט"ז בצורה, אני ביארתי אותך היטב, רבי חיים, זה היה מושלם, יפה. מתוארת בצורה מפורטת, בואו נראה רק מה מדובר, ירדן ירחו, מזרחה, עד בית. בקיצור, מה שיש לנו היום נחלת, זה לב השומרון, לב השומרון, בני יוסף הכוונה בנשה ואפרים, זה ליבת השומרון, ארץ טובה ורחבה. ארץ טובה ורחבה. יש שם גם הרבה מים, ויש שם גם הרבה אפשרות לחקלאות, גם הרים וגם בקעות וגם עמקים גדולים. נדמה לי שעמק דותן הוא מן העמקים הגדולים בארץ, אולי אפילו יותר מעמק ישראל. עמק דותן, לא? לא יודע. לא יודע, יכול להיות שאני טועה, אבל הוא עמק משמעותי, גדול, יש שם חקלאות נרחבת, מי שמכיר את כל האזור החקלאי של אזור מבוא דותן, שם מגדלים שם טבק, הערבים טבק, ויש להם מפחמות כאלו. מכירים את המפחמות שלהם? אום אל-פחם, כי הם שם עושים את הפחמים למנגל. ותוחלת החיים שם מאוד קצרה של מי שעובד בזה כל היום על הדבר הזה. זה מין הרמה. אז הם קיבלו נחלה יפה מאוד, גם יוסף וגם אפרים, ולמרבה הפלא, בפסוק, בפרק י"ז, אחרי שעוד פעם מתוארת כאן הנחלה הארוכה שלהם, בפרק י"ז, פסוק י"ד, וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה, גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב, עד אשר עד כה ברכני אדוני. ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה, וברת לך שם בארץ הפרזי והרפאים, כי אץ לך הרפאים. ואמרו בני יוסף, לא ימצא לנו ההר, ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה, ולאשר בעמק ישראל. ואמר יהושע אל בית יוסף, לאפרים ולמנשה, לאמור, עם רב אתה, וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך, כי יער הוא, וראיתו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל, או כי חזק הוא. מה מדובר כאן? דו שיח מרתק. כן, באמת בני יוסף הם רבים, כי זה שבט כפול. גם אפרים וגם מנשה, שני שבטים, ויש להם תלונות. מקבלים נחלה שהיא לא נראית להם מספקת. בסדר? כמובן, זה תלונה על הגורל, זה בעייתי וכו'. איך יהושע מגיב לזה? זה, הפסוקים האלו, זה התוצאה של פרק י"ד שקראנו. אתם זוכרים מה קראנו בפרק י"ד? בפרק י"ג. קראנו שבעצם יהושע זקן בא בימים, אין כוח כבר, כלומר, האומה כבר לא עוברת וכובשת כולם ביחד את כל הנחלות, לכן מה יהושע עושה? הוא מחלק גזרות. מטיל אחריות, אתה תכבוש את זה, אתה תכבוש את זה וכו'.
בעצם מחזיר את העם במקום שיפטי.
כן, כן, בדיוק. הוא לא מחזיר, הוא יוצר את זה, זה לא היה לפני כן. איפה? במדבר הם היו עוד מלוכדים. יש שבטים, אבל לא היה לזה שום ביטוי. וגם בכיבוש הארץ. הוא יוצר את זה. הוא יוצר את זה כי הוא מבין שרק אם יהיה לשבט, יהיה לו... בקיצור, אתם יודעים איך... בדיוק, אתם יודעים איך דברים זזים. אם יש... אנחנו, העולם הזה עובד לפי... אם יהיה אינטרס, אז זה יזוז. אם לא יהיה אינטרס, זה לא יזוז. צריך שיהיה אינטרס. צריך שיהיה... שיהיה לך... שזה גם יהיה נוגע אליך. אז לכן הוא מחלק גזרות, ובכוונה הוא מטיל על שבט יוסף נחלה קשה. מה שהם טוענים כלפיו, הם צודקים. הוא באמת נתן להם נחלה לא מספיקה. אבל מה? אני קורא עוד פעם. וידברו בני יוסף בפרק י"ז, פסוק י"ד. מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב, עד אשר עד כה ברכני אדוני. הם בעצם קיבלו נחלה שהחלק הפנוי שלה הוא יחסית קטן. אבל אפשר להתפתח. זה פוטנציאל. מה? אם תעלו למעלה, הרי השומרון היה מאוד מאוד מיוער, אם תעלו למעלה ותבראו לכם את היער, יהיה לכם עוד נחלה. אם תעלו צפונה ותדחקו את הכנעני שרכב ברזל לו, נפגוש אותו אחר כך אצל סיסרה, שיש לו רכב ברזל ותוקף מצפון, גם כן יהיה לכם עוד נחלה. כלומר, הוא נותן להם בכוונה, הוא מטיל עליהם משימה קשה, שם אותם במקום לא טוב, כדי שהכלל יתקדם. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. עוד שנייה, שאלת לכם שאלה. יש ספר של עמוס עוז, שנקרא פה ושם בארץ ישראל. מכירים? לא מכירים, ספר שקראנו אותו בסוף שנות ה-80, זה היה כאילו ספר... אז שם הוא מתאר, הוא פוגש כאילו אנשים בארץ ישראל, והוא פוגש אנשים עוד יחסית במבשרת. עולים שהגיעו ממרוקו, והם אמרו בעולים, אנחנו רוצים ירושלים. אמרו להם, אין בעיה ירושלים, בלילה עם מסעית, זרקו אותם בדימונה, אמרו להם, ליד ירושלים. אבל שמו אותם בדימונה, או בירוחם, או באופקים, כל המקומות האלו. שאתה אומר, זה עוול. זה עוול. אתה מנצל את האנשים האלה שהם תמימים ולא יודעים. זרקת אותם באמת במקומות, גם היום, דימונה זה מקום שהוא מוגדר כפריפריה. הוא חושב, מקום מתפתח וכו' וכו'. דימונה, הרכבת תגיע לשם, הוא כבר מגיע, מגיע כבר. מה? מה, לקצה העיר, היא מגיעה לקצה. כן. אבל על אחת כמה וכמה, אז מה זה דימונה? להגיע לדימונה זה יום נסיעה היה. אז זה עוול, נכון? לכאורה. תגיד את הצד ההפוך. אם לא היו עושים את זה אז, אכזרי. אין מילי להגיד, זה היה אכזרי. אבל אם לא היית זורק אנשים שם, כי אם היית מבקש שאנשים יבחרו, אף אחד לא היה בוחר. חוטן שלך. אף... כן. גם אלה שהלכו לירושלים, גם כן. הם אמרו לנו ירושלים, זרקו אותם הר לפני כן. זה גם כן, זה היה מעברה. כן. בסרט, בשרה להם גם הרבה מאוד דברים אחרים. זה היה מקום קשה. אז לכאורה נעשה עוול, אבל אנחנו היום, 70 שנה אחרי, רואים את דימונה, עיר ואם בישראל. רואים את באר שבע, רואים את נתיבות, רואים את אופקים, רואים את... את, את, את ירוחם. ירוחם זה מקום מדהים. ירוחם זה מקום פריחה אדירה. לקנות היום בית בירוחם זה עולה כסף. זה המגרש עולה. יש תור ארוך. יש לנו חברים בירוחם שם קהילה מפוארת. יש שם מדרשה, יש שם ישיבת הסדר, יש שם כל צהל עובר לשם. זה לא היה קורה אם לא היית זורק את האנשים. זה מה שיהושע עושה לשבט יוסף. אתם חזקים? קדימה. קיבלתם את הנחלה הכי קשה. יש לכם אויב מצפון שצריך להתמודד איתו. אתם רוצים להתרחב? חבוד, מצוין, אין שום בעיה. צפוף לכם, מעולה. אם צפוף, אז אתם תהיו... אז או שתברעו לכם את היער שנמצא מזרחית לכם, תעלו להר ותברעו את היער, או שתדחקו את האויב צפונה, מצוין. כשאתה נותן למישהו משהו וזה כואב לו, יזוז. ובני יוסף, מה הם אומרים? קצת הפוך מבנות צלופחד. לא, לא, לא מגיע לנו, תן לנו נחלה טובה, תן לנו זה, לא. יהושע עונה להם כאן בתקיפות, תראו את, את התגובה. של יהושע. ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, אם אתם כל כך הרבה, מצוין, זה היה בדיוק התכלית. עלה לך היערה, וברת עליך שם, בארץ הפרזי והרפאים, כי עץ לך הרפאים, צפוף לך, עץ כאן צפוף, צפוף לך הרפאים, מצוין, תלך מזרחה, תגדיל את הנחלה, ארץ ישראל תרוויח מהדבר הזה. לא, ואמרו בני יוסף, לא ימצא לנו ההר, ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק ישראל. אנחנו, הער קשה לנו, ולרדת לעמק אנחנו לא יכולים, כי יש שם רכב כנעני. הם מנסים עוד קצת, עכשיו טיעון ביטחוני. מה אומר להם יהושע? ויאמר יהושע אל בית יוסף, לאפרים ולמנשה לאמור, עם רב אתה וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד. לא תקבל נחלה אחרת. זו הנחלה שלך, תתחיל לעבוד. תילחם ותיישב. כי הר יהיה לך, כי יער הוא, וברעתו, אתה תקבל את ההר, תקבל את ההר, תתחיל... והיה לך תוצאותיו, בקיצור, מה שתעבוד, זה מה שיהיה. לא, בלי אשליות. כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל, לא כי חזק הוא, ואם תוריש את הכנעני, יהיה לך גם את העמק. קדימה. יהושע עומד על רגליו האחוריות, בצורך העניין, בשיטה שהוא נקט כאן, זה אחריות השבטים, ומה שלא תעשה, פשוט לא יהיה. וזו המוטיבציה היחידה ש... לכן בכוונה הוא בוחר את השבטים החזקים, כדי להטיל עליהם את המשימות. מה? לא, לא, אנחנו ראינו כאן שזה... מהרגע הזה, זה פשוט מוטל על כל שבט. ממש הוא עושה כאן... מטיל את זה למשימות מקומיות, כדי שזה ינוע, כי הוא מבין שהשלטון המרכזי בעם ישראל בעצם נפסק עם מות יהושע. השלטון המרכזי נפסק, אבל עוברים למבנה אחר, מה? לא, לא חושב שזה טעות טקטית. אני חושב שזה זה הפתרון שיהושע חשב עליו, כדי לעקוף את הבעיה. כי אם אין שלטון מרכזי, וזה, אתה יודע, זה נשאר... שמישהו יעשה, שמישהו ידאג. זה לא יזוז. אתם יודעים, זה קצת מזכיר לי, אחוז ההשתתפות בבחירות הכלליות במדינת ישראל הוא הרבה יותר גבוה מאחוז ההשתתפות בבחירות המקומיות. למרות שבהשפעה על החיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו, ראש העיר יש לו הרבה יותר עוצמה מאשר ראש הממשלה. בסדר, ראש הממשלה הוא מחליט אם לתקוף באיראן או לא לתקוף באיראן, בינתיים הוא קורא עם זה כלום. אבל האם יבנו לך בית ספר ליד הבית, והילד שלך יהיה לו גן ילדים וגילת משחקים, כאילו דברים מאוד מאוד קונקרטיים ומיידיים וכולי, זה ראש העיר שלך. הוא, יש לו המון המון כוח, וראש העיר זה גם מבחינה שלטונית, זה יצור שונה. אין עוד סמכות שלטונית במדינה שיש לה כל כך הרבה כוח כמו לראש עיר, שהוא גם נבחר אישית. יש לו המון המון כוח ביד. אז כשאתה מטיל משהו באחריות מקומית, זה זז. ואפשר לראות ממש, זה דבר מדהים לראות ערים שכנות. אין שום סיבה שיהיה ביניהם הבדל. חוץ מי שעומד בראש שלהם. פה בולדוזר, ופה אחד שהוא לא. ואתה רואה, עיר אחת נכשלת, ועיר שנייה, מה? לא סוג האוכלוסייה, אותו סוג אוכלוסיות. אני יכול להראות לך מקומות, אותו סוג אוכלוסיות. פשוט פה היה בן אדם שידע לעבוד. אתן לך דוגמה את ירוחם, בסדר? ירוחם שנים הייתה מקום נכשל וכל זה. ועדה קרואה ושחיתויות וכל מיני. הביאו שם את מצנע. מצנע הוא עבד בחיפה. חיפה זה הביג מני של המדינה. כל הנמלים, כל המפעלים, בתי זיקוק, שם זה. הביא לשם משקיעים, הביא לשם פרויקטים, הביא לשם את הצבא. הפך שם את כל העולם, הפך את ירוחם לפנינה. האנשים לא השתנו והמיקום לא השתנה. השתנה הראש, שבא בן אדם ואומר, אני מסוגל, זה המקום הזה, המקום הכי מבוקש במדינה. ויש עוד ראשי ערים כאלו שיודעים להפוך את זה. אז זה מה שיהושע עושה, הוא מטיל את זה ברמה המקומית, ומקווה שהדבר הזה יעבוד, ולכן יש לו אפס סבלנות ופניות לתלונות האלה של בני יוסף. לא תקבלו. או שתעלו ליער, או שתלכו בכנעני, לא תהיה לכם, לא יהיה לכם מטר אחד נוסף, כי זה הדרך היחידה שדרכו, דרכה יכולה ירושה להמשיך ולהתקדם. בעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך את פרק י"ח. חזק וברוך.